בעקבות כל המיסוב עם הרבנים, החסידים, האנשי מייסה, כנראה כל הקבע לטובה. מה שאיחרנו כאן זה כדי שניכנס ליום האילולם של הגאון המקובל, אבי הרבי רבי לויצחוק. עכשיו את הערב הזה, זהו ממש ליל האילולם. ומי כמוהו שאנחנו צריכים להזכיר מה שהזכיר קודם, את חברון, בו יומנם ברוסיה, אבל אותה מסירות נפש, והגאון של מסירות נפש, ודאי שזכות לכולנו להתעניין עד כמה שאפשר. זה פשוט שכולם יודעים שהאדמו"ר האמצעי זה ששלח את ביתו לחברון, זה ששלח את חתנו לחברון, וזה שיסד את חברון, אז האדמו"ר האמצעי עשה קונטרס של השתתחוס. ומי שלמד, בוודאי כולם למדו, חוץ מהעמקות, חוץ מהעריכות, כל כולו בקונטרס הזה, מי שרוצה לדעת, ילמד את זה וידע מה שיש לה, יש להבין. עדיין כמה שנלמד, לא נבין את העניין. לכן חשבתי, עד כמה מעט מזה עיר, אולי כדאי להזכיר קודם את מקורות חז"ל, את הפוסקים, את הראשונים, מה בכלל העניין של השתתפות על קברי צדיק, ואני אומר, אזכר על הציון, על הציון הקדוש. אני אעשה בקיצור, הזמן הוא קצר, הבנתי, ורק נלך לפי הסדר. הכל יודעים שלפני מתן תורה, ואחרי מתן תורה, בתורה עצמה, הוזכר פעמיים העניין של השתתחות על קברי צדיקים. בראשון היה יעקב אבינו שהוא אמר לבנו יוסף. והמדרש מסביר שיוסף הרי או ששאל או שהוא רצה לשאול. איך ייתכן שהאימא שלו הצדיקת רחל אמנו שכל עם ישראל קוראים אותו אמנו היא דווקא לא תזכה להיות במערת המכפלה? אז יעקב אבינו אמר, ואתבריה בדרך אפרתה ליד בית לחם, וכיוון שעם ישראל, בני יעקב, יבוא הגלות אחרי עכשיו, בתשעה באב, אחרי תשעה באב, יבוא את הגלות, ויצטרכו ישועה מן השמיים, אז יבוא דרך קבר רחל, והם יתפללו, עוד מעט נגיד, התפללו לא לרחל, התפללו לקדוש ברוך הוא, שזכותה של רחל תמליץ טוב עליהם. אז כתוב באמת, מיני קולך מבכי על רחל, קול ברמה נשמע, והשם הבטיח לה, ושבו בנים לגבולם. אני חושב שהיום, בזמן הזה, בימים אלה, זה התשובה לנו. הרי עד היום הזה, כל יום יש שם רבים רבים מעם ישראל שבאים למערת המכפלה בקבר רחל. אז אני אומר, ושבו בנים לגבולם שרחל אמנו השם יבטיח לה, נזכה כיום הזה הזה, שהבטחת השם לרחל אמנו אז, זהו היום. זה היה הפעם הראשון של קברי צדיקים שרחל ברחל אמנו. אבל הבן עצמו, יוסף עצמו הרי, כשנמכר בגלות מצרים, אז הוא עבר דרך הקבר, והאימא שלו, אז הוא בחם, שהיא תמליץ טוב שהוא ינצל מהצרה שלו. זהו ההמשך של קבר רחל. זהו פעם ראשונה לפני מתן תורה. בהמשך בפרשת המרגלים, כולם יודעים את זה, פסוק יש והמדרש רש על המקום, ויבוא עד חברון, באמת חברון, אז קלי בן יפונה, כשהוא ראה את המרגלים, את כל הקבוצה הזאת, והיה לו פחד גדול, שמה יימשך, שמה יגרר, אחרי הצעת המרגלים, זה לא פשוט, להיות עם חבורת מרגלים, צריכים הרבה סייעתא דשמיא, להיות עם כאלה שלא רוצים את ארץ ישראל, לא אוהבים אותו, צריכים הרבה סייעתא דשמיא, לא להיגרר אחריהם. אז קלי בן יפונה ביקש, ממערת המכפלה מאבותינו, שהשם יעזור לו שינצל מעצת המרגלים, שהוא יראה את אהבת ארץ ישראל כפשוטו. הוא נשאר וישוע בנו נשאר. כולם הלכו לצערנו, אחרי המרגל כל עם ישראל אפילו בחייה לדורות, וקלי בן יפונה נשאר חוץ מישוע היחיד, שהוא זכה להינצל, הוא עמד איתן בתוקף גדול, ארץ ישראל היא ארץ חמדת השם, ארץ ישראל היא ארץ הקודש, וכך הוא השתיק את כל, אלו ש, שרצו לרגל, בזכות שהוא קיבל את, את התפילה, השם קיבל את התפילה, והאבות המליצו עליו שינצל. זה פעם שנייה. אבל אני רוצה כאן לדייק, אני חושב, המפורש הם לא אומרים את זה, אבל נדמה לי שיש בשתי דברים אלה לימוד גדול לנו, לכל אחד מאיתנו. תראו את ההבדל. כשיוסף הצדיק, או עם ישראל עד היום עוברים דרך קבר רחל, מה הבקשם? כבר הלכו בגלות, כבר הגזירה הייתה, וכבר הולכים לגלות מארץ ישראל לארץ, לארץ הגולה, וצריכים שהשם יבטיח לרחל שישיב את עם ישראל. כאן התפילה, יש גזירה, וצריכים לבטל אותה. זהו תפילה ראשונה שרחל כבר הבטיחה, השם הבטיח לה שהיא הבטיחה שהיא תתפלל, והשם הבטיח לה ושם ובנם לגבולם. גם יוסף הצדיק, כשכבר היה בצרה, כבר מכרו אותו למצרים, אז הוא התפלל מאמו רחל, שהשם ייתן תפילתה, שהוא ינצל מהצרה, יש לו צרה. זהו החלק של קבר רחל. אבל אצל קלי זה בדיוק צד השני. לפני שהוא היה לו גזירה, לפני שנגרר אחרי המרגלים, אבל הוא ידע, שצריך להתפלל, הוא ידע שהמרגלים הם לא אנשים סתם, מי היו המרגלים? התורה מעידה עליהם, ללכת עם המרגלים דרך רחוקה, מי יודע איך שכל ההשקפות שלהם, כל הדיבורים שלהם, ישפיע עליו, בדרך כלל לצערנו, שומעים, וצריכים נשיאת הדשמיה, לא להיגרר בשקרים שיש אצל המרגלים. אז הוא התפלל להינצל מצאת המרגלים. זה כבר תפילה שנייה. לפני שהגזירה נמצאת, שינצל כבר. זה לימוד עד היום הזה ועד בכלל, ולא רק בכלל, עד בפרט אפילו, עד זה הצורך השעה, להתפלל שתי תפילות על הציון, על קברי הצדיקים. אם יש גזירה, שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזירה. עוד מעט נלמד איך העניין. תפילה שנייה, שהשם ימנע מאיתנו גזירות. עכשיו העיקר, מה באמת לכוון? מה צריכים לכוון? באים על הציון, ציון הקדוש, היום אצל הרבי. כל עם ישראל בא, בכל השנה, בפרט בג' תמוז, בימים ביום ידי פגרה, כל עם ישראל בא, ויודעי כולם יודעים שסיפורים נפלאים יש בכל מקום, בכל אתר ואתר. מה לכוון? בקונטרס האשתתחוס, עוד בסוף אולי אני אסיים את זה, הוא אומר את העניין מה נגיע לנו. אבל לפני זה אני רוצה למצוא דרך הקונטרס האשתתחוס של הדבור המצאי, תירוצים על הגמרא, על החזל. דרך הדבור המצאי יש לי הסבר שהגמרא מוסברת לנו דרך דברי הדבור המצאי. הגמרא אומרת כך, יש גמרא בתענית בדף תזיין, יוצאים לבתי קברות, יש גזירת עצירת צמים או גזירות אחרות, אז מתענים ויוצאים לבתי קברות. שואלת הגמרא, למה יוצאים? מה יש ללכת לבית הקברות? הרי יש שם תומה. אומרת הגמרות, שני שיטות, חד אומר וחד אומר, רב לוי ורב חנינה. רב לוי, לא כתוב מי, חד אמר. אחד אומר, יוצאים לבית הקברות, ואומרים, אנחנו חשובים כמתים, רואים איפה נמצאים, מה האדם, מה חיינו. הרמב״ם מביא את הטעם הזה, ורק מוסיף את העיקר. הוא מוסיף, אם עומדים בבית הקברות וחשובים כמתים, אז האדם שב בתשובה שלמה, זה כל המטרה. גם בשולחן ערוך, בתוף קוף עין תת, בסוף, עכשיו גם מביא אותו עניין. בתעניות, בגזירות, הולכים בתי קברות, ושם האדם עושה חשבון נפש, חושבים כמתים, ואחר כך הוא שב בתשובה שלמה. זה חד אמר, אחד אומר את זה. זה חד אמר, עוד שיטה יש בגמרא, שעצם ללכת לבית הקברות, והכוונה שם לקברי צדיקים, שיש שם קדושי עליון, אז ההליכה והתפילה והתחנונים, כדי שהצדיקים ימיתו, יבקשו עלינו רחמים. זה שלושון הגמרא. אז כאן יש מקום לשאול דבר פלא. כשהרמב״ם מביא את הגמרא, וגם בשולחן ערוך, הוא מביא רק את הטעם הראשון. חשובים כמתים, אומר הרמב״ם, וישובו בתשובה שלמה. למה לא מביא הרמב״ם את השיטה השנייה? הרבה יותר מזה. בבבלי לא כתוב מי. חד אמר וחד אמר. בירושלמי, בלכות תענית, מפרש את השמות, הוא אומר, רב לוי אומר שצריכים לכוון, שאנחנו חשובים כמתים, ונחזור בתשובה, זה התוספת של המפורשים. ורב חנינה אומר שצריכים ללכת לבית הקברות, לציון קדיק, של צדיקים, ולבקש מהם שהם ימליצו טוב עלינו. כך אומר רב חנינה. אז הרמב״ם מביא את השיטה הראשונה, את השנייה לא מביא, גם השולחן ערוך ככה. מי היה רב חנינה? יש ירושלמי אחר, דבר מעניין. הירושלמי אומר, רב חנינה אמר, לא אמרתי דבר מימיי שלא שמעתי מרבותיי. או לשון מרבו. לא אמר שום הלכה, שום תורה, אלא שקיבל מרבו. מי היה רבו של רב חנינה? רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש. הוא אומר את הטעם הזה, רב חנינה אומר את הטעם הזה, שלכת לבית הקברות, גברי צדיקים, ולבקש שהם ימיתו טוב עלינו. ואם כן, והרמב״ם לא מביא את זה, הוא מביא את הטעם הראשון, הרי זה פלא גדול. טוב, אני רק אומר שאלה, אבל התשובה, אני רוצה לסיים את התשובה. לראות לנו מה האדמו"ר האמצעי אמר לנו. כהמשך לעניין, יש עוד כמה מקורות בחז"ל. יש גמרא בבורבסר בדף נ"ח. רבנוי, הוא בנה את התרה, רבנוי, כך שמו. רבנוי מציין מערתה, מערות. עד למוטה למערת אברהם אבינו, למערת המכפילה. מה הוא בנה את המערות? רש"י, התוספות, הריטב"א, כל הראשונים אומרים ככה. אז, כמו הגמרא שם, יש הרבה גמרות כאילו, רואים היום, רוצים, נוסעים למירון, רואים את בית שמאי, יש מערם, ובדדים יש כוכי נקרא, לפי הגמרא כוכי, ושם היו הקברים, המערה היה באמצע, ובדדים היו קברות. אז הקבר של הכוכי, הרי זה מטמא כהנים, המערה עצמה לא, אם יודעים איפה. אז רבנוי, לפי הפשט הרגיל, מציין, הוא עשה ציוד, נכנס לתוך המערה, והוא מדד בפנים, עד איכן הכוך הולך, עד איכן הקבר מגיע, עד איכן הוא לא מגיע. כשיצא החוצה, אז הוא אמר לכהנים, עד כאן אסור לכהן להיות, מכאן בעל המותר, וככה הוא מדד את כל המערות. הגיע למערת המכפלה, יש בגמרא עניין אחר, אריכות בעניין הזה. זהו בבורבסרה. אז הפלא היא כך, מה התומה שם? התוספות מסבירים, וגם רש"י ברמז, תומה בוקעת ועולה. קבר, יש תומה רצוצה ויש תומה בוקעת. לפי הדין הקבר, התומה הולכת, בוקעת ועולה. בצדדים אין עניין של תומה. ברגע שהוא מדד את הכוכי, ידע שהמערה כאן יש הכוכי, בהמשך אין תומה, אז הכהן יכול להיות שם בחוץ אפילו נגד המערה. יש גמרא שנייה בו מציאה, בדף פי, ריש לקיש מציין מערתא דרבנן. הוא עשה ציונים את המערות של חכמים, של צדיקים. קוראים את הגמרא הזאת, אני תמיד התפלאתי, אם למנוע תומה לכהנים, ואם יש שם מערה שלאו דווקא של חכמים, יהודים נמצאים שם, הרי גם אז צריכים לציין את המערות, את התומה. רבי שמעון בר יוחאי, גמרא בשבת, כשיצא מהמערה שלו, אז הוא תיאר את עיר טבריה, יש אפילו בפיוט, תיאר עיר טבריה. אמרו לו, יש קברים במקומות שונים בטבריה, אז הוא תיאר אותם, שלא יהיה כאן קבר של אורי וכאן קבר, את כל, את כל הקברים, אם כהן יכול לעבור שם. אגב, אני רוצה להזכיר כאן בהזדמנות אפילו כמה דקות, דבר חשוב מאוד, שאני מוצא לנכון בהזדמנות זו לפרסם את זה. אני אומנם בירושלים, בירושלים יש הר המנוחות, בית עלמין גדול, באים מכל הארץ, אפילו מן העולם באים שם. אני רב שחל וקדישה של החסידים. אני אומר תמיד, אז ראיתי דבר לא פשוט שכדאי לפרסם את זה, כבר כמה שנים. עוברים בכביש, מהכביש לתוך הבית עלמין. עוברים קודם דרך הכביש, כל אחד רואה. בצדדים של הכביש, שם יש קברים מעל הגדר, לפנים מעל הגדר. אבל כל אחד יכול לראות, ואני ראיתי ונתעוררתי הרבה על זה. אז על הקבר, ליד הקבר, יש עת, יש הרבה עצים, כל האורך עצים. והעצים על הקבר שוכחים, כי זה ליד הקבר, אבל הענפים יוצאים על הכביש עצמו. זה עובדה, מי שעובר יראה את זה. לא רק עץ אחד, אלא שורה של עצים, ושטר גדול של הכביש. הכביש כולם הולכים, יש כאלה לוויה גדולה. כולם הולכים שם. נתעוררתי חזק על זה, ומיד פרסמתי אפילו בעיתונים על זה, להיזהר. התקשרתי עם הגורמים, העיקר עם העירייה, שהם צריכים לגזוז את זה, ועד שהסכימו את זה קשה בחוק, והגזמו, קצרו כמה ענפים, אבל זה היה עצה לזמן קצר מאוד. דבר ראשון, עוד כמה שבועות שוב צמח, והיום שוב גדל. אני אומר שחובה עלינו לפרסם ולפרסם, לפרסם ולפרסם, שלא יקרה, אבל יש הרי לבעיות, יש כיבוד של הרבה אנשים, על הכביש הולכים, ואף אחד לא שם לב, זה הרי כביש. זה כביש עם תומת כהנים, כפשוטו. לכן, אם היה צדיק, רב רשלוקיש, רבנוי, עשו את הציונים, ידעו, עד כאן תלך ועד כאן לא תלך, זה ציון. והמערה יותר קל, כי המערה היא בפנים, יותר קל לעשות את זה. אבל כאן מצווה לפרסם. השאלה רק על רשלוקיש, למה הוא הלך רק לציין את המערות של רבנה של חכמים? הרי כל מקום צריכים לתאר את מתומת כהנים. יצרנו כל מקום ללכת. רש"י אומר פירוש, אבל עדיין צריכים הרבה הסבר על זה. רש"י אומר ככה, למה הוא ציין את המערות של החכמים של הרבנן, שאם כהן יבוא דרך הקבר הזה, שלא תצא תקלה על ידי צדיקים. שהצדיק שהוא קבור שם, אז כאילו הוא יגרום שהכהן יתאמה דרך הצדיק. טוב, זה הסבר של רש"י. אבל עדיין, להבין את העניין כפשוטו, אי אפשר מוכח להסביר את זה, איזה ביור למצוא כאן. מה פירוש אביים? אם כהן יעבור דרך איזה מקום שצריכים שם לציין, להדביר, ולדעת למנוע את תומת כהנים, הרי חובה עלינו. מה פירוש הוא הלך דווקא למערות של חכמים? צריכים ודאי להעמיק. אני אגיד רק מילה אחת, בביור הפשט צריכים להעמיק בעניין. אבל הדבר המעניין מאוד שמצאתי באיזה ספר ידוע, יש ספר קפטו ופרח. הספר הזה ידוע, הוא היה יהודי גדול, והוא נתן את כל דרכו לבקר קברות צדיקים, לבקר מקומות קדושים, ללכת בכל מקומות ידועים, היסטוריים של עם ישראל. אז הוא מביא בשם הריף, שהריף אומר, מציין, מעיין. פירוש מעניין. מציין, לא שהוא הלך ממש, כמו שהולכים לרשום כאן, יש תומה. מעיין, כך הוא מסביר. מה פירוש מעיין? הוא עיין בקברי צדיקים. כמה קדושה יש בקברי צדיקים. כלומר, עיין רוחני לגמרי. רשלוקיש הלך ליד קברי צדיקים ונתן את הקונטרסישטר של אדמור המצאי, הוא הלך להתבונן מה יש בקברי צדיקים. זה עשה רשלוקיש. הנה, כבר לפנינו שקברי צדיקים צריכים לכוון, צריכים להתעורר, צריכים להתבונן, זה לא סתם. מה שכדאי לנו בעניין הזה עצמו, אז יש הלכה אחת. לפני כמה שבועות הוצאתי ספר שלישי על שערי הלכה, לפני פסח. שם בהלכה השנייה שם הבאתי שאלה מעניינת שנגיע כאן לענש את העניין הזה. שאלתי שם, לא שאלתי, אלא ביררתי את העניין, כשהולכים לציון של צדיק, הרי בסימן דלת בשכון ארוך, התחלת שכון ארוך כתוב, נכנסים לבית הקברות, לבית תלמין, צריכים לטול ידיים, הלכה מפורשת. איך אם נכנסים לציון של צדיק, אם צריכים לטול ידיים, אז הבאתי ככה, אדמור הזקן, פעם הלך לבקר את הציון הקדוש של הצדיק מברדיצ'וב, ונתנו לו מים ליטול, אמר, איננו צריך ליטול ידיים, כי קברי צדיקים אינם מתאמין. אני רוצה מיד להוסיף מילה, אינם מתאמין, לא לעשות טעות, אינם מתאמין, כן מתאמין, והרב באמת צעק על זה, כל אחד ידע בציון של הרב של הרייף, הכהנים לוקחים את המחיצות, נכנסים, אסור, אין לי חלילאי שום צד של עתר, אין לי מתאמין ברוח הרעה, בנקטת ידיים. אז אדמור, אז הכן, לא נטל ידיים, כשיצא מקברו הציון הקדוש של הבדיצ'בר. כמשר גם כן, הרב הרש"ב, כשהוא הלך לציון הקדוש של, של אביו, הרב המרש, גם לא נטל ידיים. והיה אז כבר מדובר שהחסידים שהלכו על הציון לא נטלו ידיים. הרבי נשיא דורנו, ידוע לכולנו, שהיה על הציון כן נטל ידיים. כולם ראו את זה. מה העניין? זה פשוט מאוד. כשהרבי היה על הציון הקדוש של, של מעריית, של חמיב, שם עמד כמה שעות, ואין צורך להסביר את, ה, את ההילאות כשאנחנו נשמע כאן את הקונטרס השתתחוס, זה ראינו איך שהרב מראה לנו את ההשתתחות על הציון של, 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 של הדמור הריאט. שמעתי הרבה, הרבה, הרבה אמרו לי, וכולם יודעים את זה, כשהם כתבו לרב במכתב, מכתב לא סתם מכתב, שאלות, בקשות, עיצות, ברכות, והרב ענה רק תמלים, אז קיר על הציון, זה היה התשובה. אז פעם שאלו לרב, לא קיבלתי את התשובה ששאלתי, שאלתי יצא על רפואה, שאלתי יצא על ברכה, שאלתי יצא. אמר הרב, הרי אמרתי כתבת תזכיר על הציין, זה הברכה והתשובה הברורה. צריכים יותר מזה, זה התשובה שלך. תזכיר על הציין. וכולם נרגיש, מי שקבל תשובה כזאת, ירגיש מיד איזה נחת רוח בעצמו, את התשובה הזאת. זהו למעשה, אז הרב נטל ידיים, מכיוון שהוא ידוע, הוא עבר תמיד. על ידי אמו הרבנית, או פעם על ידי אסתר דסור לפני הרבנית, ולפני תופשין חופי, ואחר כך עבר פעמיים, גם מסתכל על עוד רבנית שם, ואז, כשנכנס לעוד קברים, נספק על זה, חייבים לתות עדיין, כשמע זה יד הציר של הצלת הדיק, רק הציר היה, אבל בתוך מפנים, כולם חייבים לתות עדיין, זה פשוט ככה. עכשיו, לקצר את העניין, אני רק רוצה להזכיר מה ששאלנו על השאלות האלו, גם הגמרא בתייניס, שהרמב״ם לא מביא כאילו רק את השיטה הראשונה, של אלו שהם רק צריכים חשובים כמתים, לחזור בתשובה. את השנייה, לבקש רחמים, לא נזכר ברמב״ם מלכות תייניס, וגם שכנוך לא נזכר. תראו ככה, בקונטרס, ההשתתו של הדמור האמצעי זה קונטרס. הרבה, הרבה, הרבה הסבר יש, הרבה מאוד. אני רק אזכיר את העיקר. והרבי מזכיר את זה בכמה איגרות. יש חמישה עניינים, וקורא את זה מדרגות, שכל אחד שבא, זוכה לבקר, להשתתח על הציון הקדוש, צריך את חמישה דברים האלה. אני אזכיר קודם את השלושה, ואת השניים אני כתבתי לפני שבאתי כאן, כי זה כבר לא להגיד בעל פה, רק לשון הרב. המנהג הראשון, כפי המגן האלף, הוא קורא את זה, אדמור האמצעי. המנהג האלף, שכל אחד כשמשתתח על הציון, צריך לחשוב, יזכיר לו יום המיסים. יחזור בתשובה, מה הוא אומר, אם היצר הרע הוא חזק, מה לעשות עם היצר הרע הזה? איך אפשר להתגבר עליו? יזכיר לו יום המיסה. זה בדיוק הגמרא בתייניס, חשובים כמתים, יעזרו בתשובה, מה הרמב״ם אומר, זה דברי הרמב״ם, וזה דברי השכנור בתוף קוף עין תת. אחר כך אומר אדמור האמצעי, יש מדרגה שנייה, מה השנייה? כשאתה עומד ליד הציון הקדוש, תדע ותתעורר ותבין, כאן זה מקום קדוש, מקום טהור, שהתפילה מתקבלת שם. ממילא אז הצדיק ימליץ טוב עליך מה שאתה מתפלל. איזה שיטה זאת? זה השיטה השנייה בתיינית, רב חנינה, אדמור המציא הביא כאן נשיאה שיטות ביחד. הרמב״ם לא הביא רק את השיטה הראשונה, בכלל לא קושייה. בהלכות תיינית, שם היה עניין של הגזירות, אז יצאו עם ספר תורה, אפילו יש בגמרא, והתפללו שאנחנו בלי קשמים עוד איזה, כמו תחית המתם, יש עניין מיוחד. אבל כשתראו בתוף קוף פי א', בסוף, מביא הרמב״ם שני מילים, הוא אומר, נוהגים בערב ראש השנה לצאת לבית הקברות. ולא אומר שום דבר, לא פירוש, לא לכוון, בא מיד המוגן אברהם, והוא אומר שמה, על מה מתכוון הרמב״ם, על קברי צדיקים, כך אומר המוגן אברהם. והוא מביא, הוא מציין את המהר"ל. מה אומר המהר"ל? הוא לא מביא את האריכות. אני אגיד לכם מה שהמהר"ל אומר, הוא אומר ככה, אם אתה נמצא ציון קדוש של קברי צדיקים, תרגיש ותעורר את עצמך, דבר ראשון, כאן זה מקום קדוש וטהור. וגם תרגיש שהצדיקים ימליצו טוב עליך. המהר"ל אומר את זה, רק הוא מוסיף, וזה כדאי להזכיר לנו, זה הלכה מפורשת, בהליכות עולם שעשית לראש השנה, עשית אריכות על זה. צריכים הרבה להיזהר. באים יהודים לבית העלמין, אפילו יהיה קברי אבות, זאת בית מפמיר, זאת ירדף הישועת, זאת מאיר רחמה זין. מה הכוונה? הכוונה היא שאין לנו לבקש אלא מהקדוש ברוך הוא מעצמו, לא על ידי שלוחים, לא על ידי שום כוח בעולם. אפילו מלאכי רחמים, שיש בהשליחות שלנו, הבאתי שם בהליכות עולם, כל אחד יראה את זה, גאוני עולם, אמרה מפרוג, הוא לא הכניס בשליחות מלאכי רחמים. גם כאן אפשר לעשות טעות. אם אני מבקש מהמלאכים, אנחנו יכניסו רחמנו, הם יביאו את התפילות למעלה. אבל זה כל הזהות. והמהר"ל אומר, חלילה וחס, אם אתם לא... החלילה ישוע, גימה הרפוא לבית העלמי שם, בדור של המתים, זה לא פשוט, מדורייתא, זה דבר חמור. אנשים המוני העם, לא יודעים את העניין, נוחים אלפים יהודים, ובאים אל הקבר ואומרים, ירבה דיר, אני מבקש ממך שאני צריך ישוע. מה פירוש של ישוע? אתה צריך ישוע, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הישוע. אתה תמליץ טוב, זה הנקודה. אז זה מה שהמהר"ל אומר, זהו הטעם השני בגמרא, וזה גם הרמב״ם אומר, כי הרמב״ם והרמב״ם גם כן מקווים כאן. וטוב קופה אינטט, אז הרמב״ם, הוא רק אומר את העניין של התיינית. וטוב קוף פי א', שם הרמב״ם כבר, כמו המהר"ל, אומר על התפילה, יבקשו רחמים. עכשיו אני רק אסיים, דבר שכדאי לסיים, תראו, נגיד מה שהדמור המציא אומר לנו, איך לכוון. אני מוכרח לקרוא את זה, אפילו שהוא מראים שכבר מוכר, אין לי ברירה, כי זה נחוץ לטעם השני. אני רק אקריא וכולם ישמעו את זה. מדרגה ד' שהולכים על קברי הצדיקים, שהיו יודעים ומכירים אותם ויותם בחיים, בכולו. אזי מצד תוקף אמונתו, שהיה מאמין בו בודו בחיים וחיותו, שהיו מקושרים עם אותו צדיק, איש אלוקי, קדוש יאמר לו כולו, הנה, בוודאי, כשיבוא אל מקום קדושת מנוחת הצדיק, ומצייר לפניו דמות פניו הקדוש והטהורין, הרי עומד בפניי, תיפול עליו אימתה ופחד יותר מבחיים חיותו. מי שבא לציון, אז נופל אליו את העירה בפני הצדיק יותר מחיים מחי. כך אומר האדמו"ר המצאי. זה מדרגה ד'. המדרגה ה' הוא מדרגה גבוה מאוד, שאין למעלה ממנה, שהוא עניין ההשתתחות על קברי הצדיקים בכולו. ועל ידי זה שמשתתחים על קברי צדיקים, יכולים להשיג השגות גדולות ברוזנדור הייתה, ולייחוד ייחוד אלוהי. וזהו כל גודל מעלות האריזל, שהנשמות הגבוהות היו מגלים לו לאריזל רזי תורה יותר מגיל אליהו רוח הקודש. אריזל זכה בקבי צדיקים יותר מרוח הקודש. טוב, אז אם כן נגיד, זה לא שייך לנו, אנחנו נחרים בדרגה הזאת, חשבתי תמיד, שתי הדרגות האלה, אנחנו יכולים להגיע לזה, אבל מצאתי לאו דווקא. אחי, אני רוצה להזכיר כאן את זה, זה מוכרח להזכיר את זה. הרבה באחד המכתבים שלו, תמר מעניין, שאלו לשאלה, עשו גורל, הגרלה, כל אחד השתתף בהשתתפות, ואחד זכה בגורל שהוא יזכה להשתתח על ציון הקדוש של הרב, כנראה שזה הרב הרייס, כי הרב כותב את זה. אז שאלו לרב, מה יהיה, הוא זכה בגורל, איך נתנהג? אמר הרב ככה, מצד אחד יש הלכה בכל שמיש פה בצים מרי זיין, יש שאלה גדולה, אם אדם נותן סכום קטן, והוא זכה, נותנים לו, מפחים לו סכום גדול, אשמח תלו יקני, זה לא פשוט. הוא נתן 10 שקלים, הוא מביח $1,000. זה ודאי אשמח תלו יקני. אומר הרבל, אחרי צריכים לזכור, זוכה בגורל, אבל כל אחד מי שמשתתף בגורל, יכוון, אני נותן את כל רצוני, שהוא שליח שלי. הרבל ממשיך שם. לכן כל אחד, אם אחד שליח נוסע בשם אחרים, אז מי ששולח אותו, אומר הרבה, יכוון בעצמו על 5 המדרגות שאדמו"ר המצוא אומר. כל אחד מאיתנו, שולח פעם שליח, לך לרבה, תזכיר אצל הרבה. אז מי ששולח את היהודי הזה, המשלח הזה, יכוון את כל 5 המדרגות שאמרנו כאן, השגות גדולות. הרבה אומר לנו, זה מספיק להתעורר על זה. בוודאי בערב קדוש זה. השם ייתן שזכות הצדיקים, גם כשעומדים כאן ושולחים פדיון נפש או מתקשרים עם הצדיקים, ודאי שהם ימליצו טוב על הזמן הזה, על המצב הזה. התחיל יוסלבסקי מחברון, אנחנו נמשיך לא בכל ארץ ישראל, בכל מקום שיהודי נמצא, והמקור הראשון של התורה, ושבו בנים לגבולם במהרה בימינו, אמן.